קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, ואנחנו משדרים הקיץ שיעור שבועי של הרב הלל רחמני בנושא עניינים מספר התניא. הרב הלל רחמני.
הזכרתי באחת הפעמים הקודמות שעלינו לדון ביחס שבין ההתבוננות לבין קיום תורה ומצוות לפי התפיסה של האדמו"ר הזקן בעל התניא. אני רוצה להסביר מהי הבעיה ואחר כך ננסה להתמודד איתה. הדבר שמאוד מעניין אותנו תמיד כשאנחנו באים ללמוד תורה של אחד מההוגים שלנו היא היכן בסופו של דבר הוא שם את המוקד. כלומר, ברור לנו שכל אחד יגיד שאנחנו צריכים ללמוד תורה ואנחנו צריכים לקיים מצוות ואנחנו צריכים להתפלל וכדומה, אבל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו האם יש איזה נקודה מסוימת, מקום מסוים, ששם זה יהיה העיקר. כלומר, שם תושג המעלה הגדולה ביותר, הפסגה, אפשר לומר, זאת תהיה פסגת עבודת השם. ניקח לדוגמה את הרמב״ם. הרמב״ם מדבר הרבה פעמים על עניין העיסוק במושכלות. אצל הרמב״ם עיסוק במושכלות זאת עיסוק בדברים רוחניים ולימודים של השגת העולם ולאט לאט לעלות עד כדי השגת השם במידה שאדם יכול להגיע אליה. ומתוך הרבה קטעים בספרו מורה נבוכים אנחנו יכולים להתרשם שהרמב״ם מציג את העיסוק במושכלות, זאת אומרת ההתבוננות בעולם, הלימוד עד כדי הגעה בסופו של דבר להתבוננות בתאריו של הקדוש ברוך הוא, בהשגתו, בהתקרבות אליו במחשבה, אנחנו מקבלים את הרושם הברור שזוהי הפסגה של עבודת השם. הרמב״ם כמובן איננו מסתפק בעשיית בדבר הזה. הרמב״ם איננו מסתפק רק בעיסוק. כמובן הדבר חייב להתלוות בעוד הרבה דברים שמכינים לכך ומביאים לכך, תורה ומצוות ותפילה וכל הדברים האחרים. וגם איש המעלה שמגיע לדרגת השגה עליונה איננו נשאר לפי הרמב״ם באיזה מין התבוננות, אלא הוא אחר כך יוצא ועושה חסד, משפט וצדקה, כפי שהדבר מופיע בסוף מורה נבוכים. בכל אופן, ההדגשה אצל הרמב״ם היא מאוד חזקה על העניין הזה של השגת השם, וכשזה בעצם מיצוי האדם וכוחותיו. האדם הוא יצור שיש לו את החוכמה ותפיסה רוחנית, והוא בעצם מיצוי שלו זה השגה רוחנית של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אנחנו יכולים לבוא אל התורה של אדמו"ר הזקן. אנחנו מוצאים שאצל אדמו"ר הזקן יש דיבור רב על לימוד התורה, על קיום מצוות. אנחנו יכולים לשאול שאלה מאוד ברורה. מהו היחס בין קיום תורה, לימוד תורה וקיום מצוות בעולם של האדמו"ר הזקן? כמובן אפשר להגיד, מה זאת אומרת מה היחס? צריך גם את זה וגם את זה. בהחלט אפשר לענות תשובה כזאת. אבל האם יש דבר שאפשר לראות אותו כמרכזי יותר, כבסיסי יותר, או כמוקד יותר קרוב לדבקות לקדוש ברוך הוא או לא? למשל, רב חיים מוולוז'ין בשער ד' בנפש החיים, אחרי שהוא מונה את כל דרכי עבודת השם וכן הלאה וכן הלאה, בסופו של דבר הוא אומר, עכשיו אני אראה לך מדוע התורה נעלה גם על התפילה וגם על המצוות. זאת אומרת, רב חיים מציג עמדה מאוד ברורה בעניין הזה. זה לא שלרב חיים אין קיום מצוות חס ושלום ואין לו תפילה וכל דבר יש לו את המקום, והוא כותב על זה שערים ארוכים ונרחבים ביותר, אבל בסופו של דבר הוא רוצה למקד את העיקר לתשומת הלב על הלימוד תורה, שזה המוקד שממנו הכל שופע. עכשיו, כשאנחנו באים לשאול את השאלה הזאת אצל האדמו"ר הזקן, אז אנחנו צריכים להתמודד עם השאלה הזאת. מהו היחס בין תורה לבין מצוות? וזאת שאלה שאנחנו נדון בה בעזרת השם להלן. אבל עכשיו אני רוצה לדון בשאלה מהו היחס שבין תורה ומצוות מצד אחד, לבין ההתבוננות מצד שני. זאת אומרת, ההתבוננות שמופיעה אצלנו כאן בתניא, היא אפשר לראות אותה כמקבילה להשגת המושכלות של הרמב״ם. זאת אומרת, זה כמובן לא צורה שהרמב״ם לא מגיע להשגת המושכלות וכן הלאה, אבל זה סוג של התבוננות, סוג של עיון פנימי, אמנם בכיוון מיסטי, בכיוון רוחני, בכיוון של התבוננות, איך שראינו את זה, איך שכולה קמה כלה חשי וכן הלאה, כל הדברים שלמדנו, זה צורה אחרת משל הרמב״ם. אבל זה מין עיסוק רוחני שעומד אל מול התורה והמצוות. ועכשיו אנחנו יכולים לשאול את עצמנו את השאלה הבאה. מהו היחס בין קיום של התבוננות וביטול וכל הדברים שתיארנו ואת ההשפעה הנפשית הגדולה שזה גורם לדבקות וכן הלאה, לבין תורה ומצוות? כדי להתבונן בשאלה הזאת, אנחנו צריכים להתייחס קודם כל לשאלה יסודית אחרת, והיא מהי תכלית בריאת העולם. השאלה הזאת היא שאלה שנדון בה בהמשך בצורה קצת יותר מפורטת, אבל אנחנו צריכים לפחות לדון בה בצורה ראשונית עכשיו, כדי להשתמש בידע הזה ולבחון את השאלה שהעלינו על היחס שבין התבוננות ותורה ומצוות. ובכן, בפרק למדוו אומר התניא ככה, והנה מודעת זאת מאמר חז"ל, שתכלית בריאת עולם הזה הוא שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כלומר, אומר הבעל התניא שהמטרת הבריאה היא שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם התחתון. מיד הוא מעלה את השאלה, מה זאת אומרת תחתון, עליון, תחתון, מה הרלוונטיות במילים האלה? הרי המושגים של מקום הם בכלל לא שייכים כלפי קודש בריחו. וכמובן מיד הוא מסביר שהמילה גבוה ונמוך או עליון ותחתון זה לא מקום, אלא שוני במדרגה. זאת אומרת, יש לנו מדרגה עליונה ומדרגה תחתונה, עניין של מעלה. זאת אומרת, העולם שלנו הוא עולם תחתון במובן שהוא גשמי, במובן שהוא חיצוני, במובן שהוא חומרי, במובן שהוא גבולי וכן הלאה, ולכן זה המושג של למטה. אומר לנו, אם כן, בעל התניא בשם חז"ל, שהקדוש ברוך הוא התאווה להיות לו דירה בעולם הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יוצר עולם שיש בו מסך, שיש בו חושך, שהוא עולם תחתון, שהוא עולם נמוך ומסתיר את האלוקי, והקדוש ברוך הוא רוצה, נתאווה, שבעולם הזה, בעולם הנמוך הזה, תהיה לו דירה. זאת אומרת, שהוא יתגלה, מה זה דירה? מושב, התגלות, כלומר שהקדוש ברוך הוא יתגלה בתוך העולם המציג דווקא את הפירוד. בשער הייחוד והאמונה, בפרק זין, מביא בעל התניא דרך אחרת, ושם הוא אומר שמודע את הרעיון שתכלית בריאת העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתברך. דאין מלך בלא עם. פירוש עם, מלשון עוממות, שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך. כן, זה פירוש קצת שונה, שם הוא אומר שתכלית הבריאה זה למלוך, והמושג מלכות יכול להיות רק בתוך או על פני נתינים שהם אחרים. זאת אומרת, זה סוג יחס שאין אותו אלא אם כן יש לנו איזה מין מלך ויש לו נתינים שהם שונים, הם אחרים, הם נמוכים, כמו היחס בין עם לבין מלך, ואז מתגלית מידת מלכותו. זאת אומרת, יש מטרה לקדוש ברוך הוא ליצור עולם נפרד ועמום מהתגלותו, שהאור האלוקי, זאת אומרת, הנוכחות האלוקית לא נראית בו בגלוי, ואז תתגלה בו מלכותו. שני הביטויים האלה, אין מלך בלא עם ונתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בעולם הזה, בעולם התחתון, הם בעצם שני המשפטים או שתי הנוסחאות שמופיעות בכל הספרות החבדית כשהם שואלים את השאלה מהי תכלית בריאת העולם. במקום אחד בליקוטי תורה אומר האדמו"ר הזקן שאם נרצה להמשיך ולשאול ולמה, כלומר ולמה נתאווה ולמה רצה למלוך על עם וכן הלאה וכן הלאה, הוא אומר, אין אנו יודעים. זאת אומרת, זה, וזה אנחנו מכירים את הדבר הזה, כל מי שאי פעם מתבונן בשאלה הזאת של תכלית בריאת העולם, יודע שאי אפשר לומר תכלית בריאת העולם, אלא אם כן, תמיד הוא ישאל את השאלה, מה זאת אומרת ולמה, ולמה, ולמה. זאת אומרת, תמיד תבוא איזה, הלמה תמיד ימשיך הלאה והלאה. ולכן, אין לנו בעצם אפשרות לענות תשובה סופית על, על הדבר הזה. ולכן, אנחנו עונים סוג של תשובה, כשאומרים נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בעולם הזה, אנחנו אומרים אין מלך בלא עם, אבל בסופו של דבר אנחנו מודעים לעובדה שכשנמשיך לשאול את השאלה אנחנו ניתקע. אגב, מעניין שרב חיים מוולוז'ין בכלל לא מנסה להגיד את איזה שהם הסברים. הוא אומר, איננו יודעים מדוע הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את עולמנו וכן הלאה. זאת אומרת, הוא מההתחלה לא נכנס בכלל לשאלה הזאת. בכל אופן, התשובה לשאלה הזאת של שונה בעל התניא, כפי שאמרנו, שהתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לדירה בעולם הזה, בעולם שלנו, היא תשובה שמדריכה אותנו בעבודת השם. זאת אומרת, יש חשיבות לשאלה הזאת, לא מתוך שאנחנו רוצים לדעת מה לפנים ומה לאחור, כאילו איזה מין חדירה למקומות שהם לא שלנו, אלא התשובה לשאלה הזאת, מהי תכלית הבריאה, מוליכה אותנו בעצם לשאלה מהי תכלית עבודת השם שלנו, כי אנחנו צריכים לממש בזה את תכלית הבריאה. ולכן חשוב לנו לדעת את הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בתוך העולם שלנו, וזה בעצם הופך להיות תפקידו של האדם. תפקידו של האדם לגרום לכך שתהיה דירתו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אנחנו יכולים עכשיו לחזור אל השאלה שלנו ולשאול, מה באמת יביא את הדירה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה בצורה הפנימית והשלמה ביותר? האם על ידי התבוננות וביטול, או על ידי תורה ומצוות? ואנחנו יכולים לשם כך לעיין בעצם בשני פרקים, שאלה הפרקים למד ג' ולמד ד' בתניא. אנחנו נקרא עכשיו קצת בפרקים האלה, נקרא שורות נבחרות מתוכם, ונראה מהי דעתו של בעל התניא בשאלה הזאת, ואני חושב שהדברים מוליכים לתשובה מאוד ברורה וחד משמעית, שלאט לאט הולכת ומתפתחת אחר כך בכל הספרות של חב"ד. בעל התניא פותח בפרק למד ג' בשאלה, והוא אומר, אם האדם רוצה לשמח את לבבו, אז הוא יצייר בשכלו ובינתו עניין ייחודו יתברך, איך הוא ממלא כל עלמין, עליונים ותחתונים, אפילו מלוא כל הארץ הזאת הוא כבודו יתברך, וכולה קמי כלה חשיב ממש, והוא לבדו בעליונים ותחתונים ממש, כמו שהיה קודם ששת ימי בראשית וכולי. אם כן, בעל התניא מתחיל פה בתיאור של אדם שעושה התבוננות. זה בדיוק זה, נכון? אדם מתבונן ורואה את ומתחיל לחשוב על כך שבעצם המלאות האלוקית נמצאת בכל. כבר אמרנו כמה פעמים, ואני חוזר על זה שוב, שבעצם מבחינת המושגים שדיברנו על סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, בעצם ההתבוננות היא תמיד במלאות האינסוף שנמצאת בכל מקום בשווה, מה שקראנו דרגת סובב כל עלמין. צריך לשים לב שאני מאיר כאן את הדבר הזה לאנשים שיעיינו בתניא ויפתחו את זה ויסתכלו. חשובה ההערה הזאת, כי למרות שקראנו פה שבעל התניא אומר שהוא יצייר בבינתו איך הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין עליונים ותחתונים, זאת אומרת המילה פה ממלא כל עלמין היא יכולה לבלבל, כי זה כאילו דרגת ממלא כל עלמין. אבל לא, צריך להבין שבעל התניא פה לא מקפיד בניסוח שלו, ובעצם הוא מתכוון, ותוך כדי קריאה זה מיד מובן, הוא מתכוון שהאדם בהתבוננות שלו יראה את היחוש ויפנים את המלאות האלוקית האינסופית שנמצאת בכל. וזה מה שהוא אומר, הרי הקדוש ברוך הוא ממלא את המקום הזה מעולם, וגם אתה כך הוא לבדו, וכל הנבראים בטלים אצלו במציאות ממש כביטול האותיות של הדיבור והמחשבה. אנחנו מכירים את הרעיון הזה, כבר דיברנו עליו, שאדם מתבונן ורואה איך ביחס לאלוקים, מה זה כולה קמי כלחשיב? אמרנו, ביחס לאור האלוקי, המציאות היא מציאות בטלה. זאת אומרת, אין לה קיום כשלעצמה. המציאות כנפרדת, כשונה, ובזה שונה המבט האלוקי מהמבט האנושי. המבט האנושי הוא מבט שרואה מבחוץ, רואה מלמטה, ולכן הוא תופס את עצמו. אנחנו תופסים את עצמנו כיש ונפרד, והמלאות האלוקית היא לא נתפסת אצלנו כמוחשית ומלאה. מצד המבט האלוקי זה הפוך. המלאות האלוקית היא הנוכחות, היא הישות, והמציאות שלנו היא חסרת ההוויה כשלעצמה, ככוח בפני עצמו. המגיד ממזריץ' קרא לזה כוח הפועל בנפעל, ודומני שהזכרנו את זה כבר פעם אחת. ואכן, מה זה אם כן לגלות את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם? זאת אומרת, אמרנו שעל ידי פעולה כזאת של מחשבה והתבוננות, האדם הוא חושף את חושף בתודעתו, ברוחו, את הנסתר האלוקי, את דרגת המלאות האלוקית הנסתרת, והוא חושף אותה בתוך התודעה שלו, והוא מתגבר על המסך של התודעה שלנו, שרואה את המציאות כמציאות נפרדת ועומד בפני עצמה, והוא בעצם שאיננה מחשה בכלל את המלאות האלוקית שנמצאת בכל מקום. כן, בעל התניא מזכיר את הפרקים כף וכף א' שהזכרנו אותם ולמדנו אותם ויינו, שזה בעצם תהליך של התבוננות. ואומר בעל התניא, כשיעמיק האדם בזה, ישמח ליבו ותגל נפשו אף גילת ורנן. כן, כי זוהי קרבת אלוקים ממש. זאת אומרת, הנה, האדם יכול על ידי פעולה רוחנית, תודעתית, פתאום לחוש איך הקדוש ברוך הוא ממש קרוב השם לכל קוריו, ממש נמצא פה בכל מקום. אם כן, התחושה הזאת היא תחושה של שמחה גדולה וקרבת אלוקים. והוא אומר, וזה כל האדם, ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות העליונים והתחתונים, להיות לו דירה זו בתחתונים. זאת אומרת, הנה אדם מימש ברגע זה, על ידי ההתבוננות שלו, בצורה נפלאה, את תכלית הבריאה. הרי מה תכלית הבריאה? שהקדוש ברוך הוא יתגלה בתוך העולם הנפרד. זאת אומרת שתהיה לו דירה, זאת אומרת תהיה לו התגלות פה. והנה האדם הזה, על ידי פעולת ההתבוננות, מצליח להתגבר על המסך המחשיך את התודעה ומסתיר לנו את המלאות האלוקית. והנה אדם יכול על ידי התבוננות לחוש את הדבר הזה. אז אם כן, הוא אומר, הרי זה דבר עצום. זאת אומרת, האדם גם חש את קרבת אלוקים ולא מממש את תכלית הבריאה. והנה כמה גדולה שמחת הדיוט ושפל אנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם, שמתאכסן איתו. קל וחומר, הקדוש ברוך הוא. ובכן, האדם פה מממש, יש לנו כאן איזה מין מימוש אידיאלי של רצון הקדוש ברוך הוא, על ידי פעולה רוחנית שאדם עושה. וממשיך בעל התניא, ואומר שזה בעצם הייחוד השם האמיתי. זה מה שנקרא לייחד את השם. שאין עוד מלבדו. וזוהי דירתו בתחתונים. אז עד כאן, אם הצגנו את השאלה, מה הנקודה המרכזית בעבודת השם של בעל התניא, אם היינו עוצרים פה, היינו מעלים על הדעת, שהנה בעל התניא אומר, הנה, אני נותן לך את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. זה לא שקל לעשות את הפעולה הרוחנית הזאת, כמובן. זה לא שמישהו משלה את עצמו שעל ידי, שאדם יכול על ידי לחיצת כפתור לעשות את זה. הרב קוק מאיר במקום אחד באורות הקודש אומר, להתגבר על כבלי הדמיון זה יותר קשה הרבה פעמים מלהתגבר על כבלים ושרשראות גופניים. ואנחנו יודעים את זה. זאת אומרת שלהתגבר על התחושה של עולם החיצוני, שהוא עולם שהוא כל כך מוחשי לנו, זה לא דבר כל כך פשוט. אבל בכל אופן, זה איזשהו אזור רוחני ותפקיד שיש לאדם לעשות אותו. אז כך נראה עד פה. ואז הוא אומר, הרי, ואפילו ממשיך ואומר, הרי לכאורה זה מצווה אחת, הנה צדיק באמונתו יחיה, בא חבקוק ומידה מהלכת. אבל מיד ממשיך בעל התניא, ואומר, כי על ידי האמונה לבדה, יבוא לקיום כל התרי"ג מצוות. היינו, כשיהיה ליבו סס ושמח באמונתו, בייחוד השם, בתכלית השמחה, כן, ויראה, יחוש את כל השמחה הזאת שדיברנו כתוצאה מההתבוננות הזאת, הרי בכוח וחיות נפשו בשמחה הזאת, תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל המונעים, קיום כל התרי"ג מצוות מבית ומחוץ. זאת אומרת, פתאום אנחנו רואים שכל תכלית ההתבוננות הזאת היא לא להיות המוקד, וששאר הדברים יהיו הפריפריה והם יובילו לזה או יהיו תוצאה של זה וכן הלאה, אלא כל ההתבוננות אינה אלא שלב כדי להביא את האדם לקיום תורה ומצוות ולהתגבר על ידי הכוח הזה שאדם מקבל על המונעים מלקיים את התורה ואת המצוות. לכן הדברים פה בפרק הזה הם הוליכים לכיוון מאוד מאוד ברור. אמנם הדברים נאמרים פה בשורות מאוד קצרות ובקיצור נמרץ, וצריך ממש לתת תשומת לב למעבר הזה, לכאילו הווה אמינה הזאת, שהאדמור הזה כן אומר, הנה אני נותן לך את הפתרון בהתבטלות, בביטול ובהתבוננות, ופתאום הוא עושה את המעבר הזה ואומר לך, לא, בסופו של דבר זה מוביל לקיום תורה ומצוות. אותו דבר, אותו מהלך, אנחנו יכולים לראות בפרק למדלת. בפרק למדלת אומר, ממשיך בעצם בעל התניה את המהלך שהוא פתח בפרק למד ג', והוא אומר, הנה מודעת זאת שהאבות הם המרכבה, שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לריבון העולמים בביטול הנ"ל. זאת אומרת, אנחנו רואים שבעל התניא מתאר לנו את האבות כחיים בדרגת הביטול שאנחנו תיארנו מקודם. זאת אומרת, אברהם, יצחק ויעקב הם בדרגה של ראייה, ממש ראייה חושית, אם אפשר לומר כך, איך המלאות האלוקית נמצאת פה ממש בכל הזמן, בכל מקום ובכל רגע. ואחריהם כל הנביאים, כל אחד לפי מדרגת נשמתו, ומדרגת משה רבינו עליו השלום היא העולה על כולנה, שאמרו עליו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. לכן משה הוא הדוגמה לגילוי הגבוה ביותר של הקדוש ברוך הוא בעולם. שכינה מדברת מגרונו, כלומר משה בכלל נמצא בדרגת קרבה כזאת שהוא רואה איך האור האלוקי נמצא ממש בכל מקום. ומאין זה זכו ישראל במעמד הר סיני, רק שלא יכלו לסבול. כלומר, גם בני ישראל במעמד הר סיני הגיעו לדרגה של התחושת חוויית המלאות האלוקית שנמצאת בכל מקום, ובמובן מסוים אפשר לומר שמתממשת בהם המטרה של דירה בעולם הזה. אבל מה פרחה נשמתם? ושאומר בעל התניא, זה עניין ביטול במציאות. זאת אומרת, מה זה פרחה נשמתם? פרחה נשמתם זה אומר שהם לא מסוגלים לעמוד בהתגלות הזאת כשהיא מופיעה להם במין פתע פתאום כזה. פתאום מופיעה ההתגלות האלוקית, והם עם כל דרגתם לא יכולים לעמוד בזה. ואז אומר, מיד אמר להם, אומר הקדוש ברוך הוא, לעשות לו משכן. אחר כך חרב המשכן ובית חרב המקדש וכולי, ואז אין לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה. עכשיו אומר לנו כאן, אנחנו תכף קצת יותר מאוחר אנחנו נדון במעבר הזה שבין מעמד הר סיני לבין הארבע אמות של הלכה. תכף נדון בזה. אבל בשלב זה אני רוצה רק להצביע פה להמשך של הדברים בפרק למדלת הזה, כי אומר לנו כאן בעל התניא שאדם יאמר לעצמו, מיות קטן שכלי ושורש נשמתי מלהיות מרכבה, לייחודו יתברך. זאת אומרת, האדם, אחרי שיעשה תהליך ההתבוננות המשמח הזה, הוא יגיד, אבל אני לא יכול להיות כמו אבות ומשה. הרי אני, המשגה שלי לא משיגה בו בכלל. איך אני יכול להיות בדרגה כזאת? כן? אז מה, אני רוצה לעשות לו משכן ומכון לשבטו. משכן ומכון לשבטו, זאת אומרת, מקום להשרת שכינה בעולם הזה. אז מה אני אעשה? אני אעסוק בתלמוד תורה כפי הפנאי שלי. בקביעות עתים, ביום ובלילה, כדת הניתנה לכל אחד ואחד בלכות תלמוד תורה. ובזה ישמח ליבו. כלומר, מדבריו של בעל התניא, משמע שאדם אחרי שעושה התבוננות, הוא אומר, הרי אני לא יכול לעמוד בתהליך הזה, אני לא יכול לעמוד במדרגה הגבוהה הזאת, הרי אני לא יכול להשיג בדרגת ההתבוננות הזאת את מה שראוי היה להשיג, ולכן אני אלמד תורה, בלימוד התורה יבוא לידי ביטוי העובדה שאני אהיה בקרבת השם בצורה שמתאימה לי. לכאורה נראה פה שיש פה איזה מין צליל של דיעבד. זאת אומרת, לכאורה הוא אומר, אין לי כוח להיות בביטול, ולכן אני עובר לתלמוד תורה ולקביעת עתים לתורה. אבל אנחנו נראה שבעצם בעל התניא לא מציג את זה, את התפיסה שלו, זה לא שזה מין דיעבד. זאת אומרת, זה לא שאין לי כוח ולכן אני עובר לתורה ומצוות. אלא יש פה שלבים שבעל התניא חושף אותם לאט לאט, ובהם הוא מסביר לנו את החשיבות של ההתבוננות והביטול מצד אחד, ושל הלימוד התורה וקיום המצוות מן הצד השני. יתרה מכך, לאט לאט יתברר לנו שהדברים שאמרנו בפרק למד ג' שההתבוננות מהווה בעצם הכנה לקראת הקיום של התורה והמצוות, זה בעצם המהלך העיקרי של בעל התניא. ובסופו של דבר, למרות שברגע הביטול האדם נמצא בדבקות והוא משרה את שכינתו של הקדוש ברוך הוא על עצמו, הוא בעצם איננו מממש בזה את התכלית השלמה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. מה שבא פה לידי ביטוי זה רק השלב הראשון. מהו השלב הראשון? זה כאילו אומר האדם, אני לא יכול להגיע לדרגת ביטול והתבוננות כמו אבות ומשה, ולכן אני הולך לכיוון אחר. ולכאורה היה נראה שאם הייתי יכול, אז הייתי עושה את הדבר הזה. אבל, כמו שאמרתי, זה נכון רק בשלב אחד. אנחנו נראה שלהלן, הבעל התניא יראה לנו שזה לא קשור לעניין של דרגת הביטול שאתה מגיע אליה, אלא שבכלל מהלך ההתבוננות כשלעצמו איננו ממצא את התכלית של האדם בעולם, ואדם צריך לעשות בעולם גם את השלב של הביטול וההתבוננות וגם את השלב של תורה ומצוות, והדברים האלה ביחד מובילים בסופו של דבר לתיקון השלם של העולם, ואת זה אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה.